אצל על האיחור. היום אנחנו נעסוק בסוגיה שקשורה למהלך התשובה דרך איזושהי פסקה של אור החיים הקדוש ביחס לראש השנה. לא בהרבה מקומות הוא מזכיר, כמה שהספקתי לראות, את ראש השנה, אבל במקום אחד מאיר אור החיים הקדוש הערה. ננסה להרחיב את הדברים ממקומות אחרים באור החיים ולהשלים אותם על ידי דברי הרב קוק בשני מקומות. אין ספק שישנם חטאים מאוד חמורים בתורה. התורה מספרת על חטאים חמורים. החטא, אולי אחד החטאים, אולי החטא, לא הייתי אומר חמור ביותר, אבל אחד החטאים החמורים ביותר זה חטא העגל. וכשאנחנו מתבוננים בתגובה של משה רבנו לחטא העגל, אחרי כל מה שהוא אומר לאהרון, איך אתה אפשרת את כל המציאות הזאת של הזהב וכו' וכו', אז התורה אומרת כך: וישוב משה אל השם ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, ועתה אם תישא חטאתם טוב, ואם אין מכן הנה מספרך אשר כתבת. מדייק כנראה אור החיים הקדוש על פי מה שנאמר, ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. מה זאת אומרת חטא העם הזה חטאה גדולה? למה התורה משתמשת במילה העם? למה התורה לא משתמשת במילה בני ישראל? אומר אור החיים הקדוש יסוד שננסה להרחיב אותו היום. מקור אחד: חטא העם הזה, כנראה שהדגש היא על המילה העם, אולי שיכוון לומר על דרך אומרם זכרונם לברכה בגמרא במסכת סוטה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. וננסה תכף להגדיר את אותה רוח שטות. וזהו חיסרון הנפש או חסרון הנפש. והוא אומרו חטא, פירוש חיסרון, נחסר מארת נפשו. ובגלל שנחסרה הארת נפשו בחינת העם ולא בני ישראל, אז ובזה עשו להם העגל, עגל מסכה. אומר אור החיים הקדוש הערה, אני חושב שההערה הזאת חשובה מאוד ללמד לפני ראש השנה, יום הכיפורים וכו'. וזהו אחד מהטענות שבהם יזכה האדם ליום הדין. כל אחד מאיתנו כפרט, ככלל, אנחנו רוצים לזכות בדין, גם באופן כללי, גם באופן פרטי. אז מה הן אחת הטענות שאנחנו יכולים לטעון בדין? טענות אמיתיות. כלומר, מאיזה נקודת מוצא אנחנו צריכים לגשת אל הדין? וזהו אחד מהטענות שבהם יזכה האדם ליום הדין. כלומר, שמה? כי בעשותו החטא לא היה דעתו שלם. דעתו לא הייתה שלמה. דעתו, אין הכוונה, זה שלא הייתה לו דעה זה לא אומר שהוא היה חולה נפש, אלא זה שלא הייתה לו דעה זה אומר שהוא לא היה משכיל, והוא לא היה לפי אור החיים הקדוש מואר מהארת נשמתו. כלומר, נקרא עוד טיפה, והגם שיענש על אשר גרם לעצמו החיסרון במחשבות הכיעור, כלומר הייתה לו כאן איזושהי מחשבה מכוערת כרקע לחטא, מכל מקום, אף על פי כן לא ידמה לאם יהיה נידון על מעשה הרע בדעתו השלמה. אם כן, מהי אחת הטענות שאנחנו יכולים לטעון כלפי שמיה? שאנחנו אשמים, אבל לא עד כדי להיות חייבים בדין, שדעתנו לא הייתה שלמה. אני אומר את זה במילים פשוטות. לא למדנו מספיק תורה בזמן החטא, ומתוך כך נשמתנו לא מספיק אוהרה, באור הנכון, ומתוך כך נכנסה בנו רוח סטייה, רוח שטות, סטות, סטייה, וממילא אותה רוח סטייה גרמה לנו לסטות מיושר הדעה, מיושר הנשמה. כלומר, המעשה שאני עשיתי אז, הוא בעצם, מצד האמת, לא היה אני בעצם. הוא לא היה אני. אלא הוא הייתה איזושהי רוח חיצונית לי, שהשתלטה עליי, והרוח החיצונית הזאת השתלטה עליי כי דעתי לא הייתה שלמה, אלא דעתי הייתה חסרה. וזה מה שחז"ל אומרים, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כלומר, שחסרון הנפש שהופיע על ידי חיסרון דעה וממילא חיסרון הערה, רוחנית, זה מה שגרם למעשה החטא, אבל זה בעצם לא אני. זה משהו מבחוץ. לאן זה מגיע? אז פעם ראשונה, לא אומר שהבנתי פשט, אבל הוא עמק לי הפשט, במקור מספר 2, אנחנו יודעים מה שכתוב בחז"ל, שעד גיל 20 הקדוש ברוך הוא לא מעניש, נכון? ככה כתוב. זה לא אומר שאפשר עכשיו להתפרע עד גיל 20, אבל עד גיל 20 הקדוש ברוך הוא לא מעניש. באופן פשוט, תמיד הסברנו, תמיד אמרנו לעצמנו, עד גיל 13, כמו שכתוב בעבודי רבי נתן, יש לאדם רק יצר הרע. לגיל 13 נכנסת בו נשמה יתרה, כלומר נכנס בו יצר הטוב. נו, עכשיו 7 שנים הוא צריך להתאושש מהיצר הרע שהיה לבדו בו, אז רק בגיל 20. תראו מה אומר אור החיים. במקור 2, קצת להעמיק את הנקודה שהזכרנו מקודם. סוד מה שלא חייבה התורה לאדם, אלא עד שהוא בן 20, למה באמת התורה פתרה את המחויבות של האדם עד גיל 20? שהוא לטעם, עד שיגיע לגדר זה, שמה? מה יקרה לו בגיל 20 ולא קרה עד היום? שתהיה נפשו שלמה מהשגת המושכל, מההדרגות הרוחניים האלוהיים, אשר נפש ישראל משם הוא, ולזמן הנזכר תשיג. מה שם מכאן? יש לנו, אם אור החיים הקדוש אומר, אז הוא יודע מה הוא אומר. שכנראה עד גיל 20 אין דעתו של אדם שלמה, הוא לא יכול להיות אדם שמכוון את מרכז הכובד של החיים שלו לדעה חוכמה, ויותר מזה, לדעה וחוכמה של דרגות רוחניות אלוקיות. אלא מה קורה עד גיל 20? היינו אומרים בשפה שלנו היום, עד גיל 20 הנער מתנער, יש איזושהי התנערות. יש כל מיני זרמים רוחניים, נפשיים, גופניים, שזורמים בנפשו של אדם, בגופו של אדם, והזרמים האלה לא ממוקדים. כלומר, הדעת, ומתוך כך הנשמה, היא לא המוקד, אלא יש כל מיני זרימות לכל מיני כיוונים. אבל בגיל 20, כבר אדם לא יכול להגיד, תשמע, אני ילד, אני נער, הכוחות החיים שלי לוקחים אותי כל מיני מקומות, אני לא יכול להשתלט, אין לי עמדה, אני לא מספיק יציב. התירוצים האלה מתאים עד גיל 20. אבל בגיל 20, הדת כבר יכולה לתפוס נקודת אחיזה. זאת נקודת המוקד שמנה אנחנו יוצאים לדרך. ולא רק הדת, אלא כמו שהרוחם הקדוש אומר תמיד, תכף נראה בפסקאות האלה ובהמון מקומות, דעת ונשמה. שתהיה נפשו בגיל הזה שלמה מהשגת המושכל, אבל לא סתם השגת המושכל, כלומר, שהשכל הוא זה שיניע את החיים, והוא זה שיכריע את ההכרעות, מה אני עושה ומה אני לא עושה, ולא כל מיני סטיות שקשורות ללחץ חברתי, או קשורות לתאוות אחרות וכו'. וחוץ מזה, מההדרגות, השגת המושכל, מההדרגות הרוחניים האלוהים, לא סתם שכל אנושי, אלא שכל רוחני אלוקי. אשר נפש ישראל, משם הוא, ולזמן הנזכר תשיג. אומר אור החיים הקדוש, והוא סוד אומרו בתהילים, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדיתיך. ומה זה היום? בגיל 20. ואין בדברי הזוהר וכו'. ויש טעם נכבד למה, לפי זה, למה לא יענש אדם עד גבול זה. מדוע? כי הוא לצד, הסיבה היא, שעדיין לא שלמה דעתו בהכרת המושכל. ובהשכלת הידיעה, ובתגבורת המספיק להערכת מלחמה, לשבור כוח המסית, ולנצח תאוות הטבעיות, ולהשכיל ברצון הנפש, ולהבחין את אשר ידבר בליבו, אם לאושר. אם זה מאשר את עצמו, אם זה יגרום לו להיות מאושר, כלומר קרי שהוא מאשר את עצמו, נותן לעצמו אישור, כלומר הוא מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. אבל הוא ביותו בן כף, רק כשאדם מגיע לגיל 20, הנה הוא שלם בדעתו, יש לו כבר את העמדה היציבה, להחזיק מגן וצינה בתגבור את השכל וההבחנה והבחירה בדרך החיים. זה לא אומר שבגיל 20 פתאום יצר הרע שכח שהוא יצר הרע. זה לא אומר שבגיל 20 אין אינטרסים חיצוניים. אבל זה אומר שכנראה בגיל הזה, כנראה שהתהליך שאדם צריך לעבור, הוא תהליך כזה שבשלב הזה של החיים כנראה, אני מתאר לעצמי שחז"ל התכוונו, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, 15 לתלמוד, 18 לחופה, וגיל 20 במזבח מוריד עליו דבעות, כמובן אם הוא עבר את המסלול הזה בצורה הנכונה, זה לא פתאום יבוא בגיל 20. זה לא נוחת, בגיל 20 יש לי דעה. לא, בגיל 20, כנראה כל התהליך הפיזי, הנפשי, הפסיכולוגי, השכלי, הרוחני שאני עובר, מאפשר לי כבר בגיל 20 לעמוד יציב שמה שמנהל אותו הכוח שמניע את החיים, זה השכל והנשמה. ויש לה כוח, יש להם כוח להתמודד מול כוחות אחרים. אדם לא יכול להגיד, טוב, אני עדיין צעיר, אני עדיין לי עמדה. לא. לא עד כדי כך. מה למדנו מכאן? נחזור רגע למקור אחד. שהמחשבה, או הטענה, שאדם יכול לומר שדעתו לא הייתה שלמה, זה טענה משמעותית. עכשיו, אם מדובר על גיל 20 במובן הפיזי, מה נאמר על... אני לא מזכירה שהקדוש ברוך הוא, אבל גיל 20 זה לא רק גיל 20. כלומר, גיל 20 זה יכול להיות איזשהו תהליך של התבגרות, שיכול להיות שאדם בגיל 80 עדיין לא, הוא לא בן 20. כי נכנסה בו רוח סטות. רוח סטייה. רוח שטות. ומה שמנהל את החיים זה כל מיני רוחות שגורמות לו סטייה, והרוחות האלה משפיעות עליו ומכריעות לו את החיים. דעתי לא שלמה. זה מה שיכול לומר אדם לבוא בטענה בדין. יכול לבוא בטענה ולומר את זה בדין. אני חייב עוד טיפה אחת, אם אפשר להתקדם עוד טיפה. גם זה פירוש מופלא במקור שלוש. ממש, זה רק אולי איזה רקע. שם סוגיה מסובכת מאוד, מי שזוכר או זוכרת. המחלוקת הקשה שהייתה בין משה רבנו לאהרון הכהן, לגבי הקורבן, למה הקרבת ככה, למה לא הקרבת ככה. טוב, אחר כך, אומרת התורה כך, בפסוק ז', ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח, אתה צריך לקרב, להיות קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה השם. אז הביטוי הפשוט, קרב אל המזבח, זה הכוונה. תגיע, תתקרב לקראת פעולה שאתה מקריב את הקורבן על המזבח. כאן דובר על היום השמיני, חנוכת המילואים וכו'. ואז אומרת התורה שוב, פסוק ח', ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו. פסוק תמים. כלומר, אם נתרגם את זה בימים שלנו, אהרון קרב אל המזבח, לוקח את עגל החטאת ומקריב אותו לעולה, לקורבן. או יותר נכון לחטאת. אומר אור החיים הקדוש, תראו מה הוא כותב. מדהים. ויקרב אהרון אל המזבח. ירמוז לדבריהם זיכרונם לברכה, שאמרו בירושלמי, וכידוע המהר"ל בנה על זה את תחילת נתיב התשובה, שאמרו, שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? התלמוד שם מתאר, שאלו לנבואה, שאלו לחוכמה, שאלו לריבונו של עולם, כל מיני שלבים. בכל אופן, שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. פשוט, סברה פשוטה. שאלו את הקדוש ברוך הוא, חוטא מה עונשו? ענה הקדוש ברוך הוא, ולצד רחמי השם, אמר, יביא קורבן. נו, איך, מה הקדוש ברוך הוא עונה לנבואה? מה הקדוש ברוך הוא עונה לחוכמה? יש הבדל בין חוכמה לנבואה. איך יכול להיות שאדם חוטא, מביא קורבן, ובזה מתכפר לו? מה זה פה, איזה שוחד לאלוהים חס ושלום? אומר אור החיים הקדוש, שעיקר מעשה הקורבן הוא מחשבת המקריב. כלומר, מה בעצם עולה לקורבן? המחשבה של מקריב הקורבן. זה מה שעולה, כי עיקר האדם זאת המחשבה שלו. זה המקום הרוחני שבו הוא נמצא. זה לא הקורבן, זה לא העגל הזה שהוא מביא עכשיו לקורבן. שעיקר מעשה הקורבן היא מחשבת המקריב. תראו מה הוא כותב. כי הוא החייב בכל המעשה אשר יעשה בקורבן ההוא להיזבח ולהישרף על האישים. תכף זה יתברר. והייתה לו מחשבה זו לכפרה. והוא אומרו ויקרא ואהרון אל המזבח. פירוש, זה הפשט חדש לגמרי, האמת שזה הפשט, אם חושבים על זה רגע בהקשר הזה. ויקרא ואהרון אל המזבח פירוש, הוא עצמו הכין לשום אשם נפשו. אהרון קרב אל המזבח, הוא רוצה להקריב את עצמו על המזבח, זה קרב אל המזבח. וקרב למזבח פירוש לזביחה על האישים. קרב אתה להיזבח באש. אהרון באמת מתקרב. נו, אז אם ככה, אז איך פתאום העגל הוא התחליף של אהרון הכהן? ועשה השחיטה במקומו לעגל. העגל זה אהרון הכהן 2. לצד רחמי השם, שנתרצה להביא חליפתו. טוב, אבל צריך להבין, מה, איך זה עובד הסיפור הזה? מה זה רחמי השם? הרחמים האלה, יש להם איזשהו היגיון. הרגמה אומרת, כל האומר, הקדוש ברוך הוא חכמן בדין, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. מה, הקדוש ברוך הוא ככה מוותר? אומר הרחם הקדוש, תראו. וראיתי לתת לב בעניין, לפי מה שקדם לנו בתנחומה, כי נשבע השם להעמיד העולם ובואב במשפט. השם אלוקים אמת, ולכן הוא רוצה דין, כמו שכותב בתחילת מסילת ישרים במידת הזהירות. וכל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, אומרת הגמרא, יוותרו בני מאב. אם כן, אם הנפש החוטאת משפטה היא תמות, כמאמר הנביא, איך יביא קורבן ויפטר? אומר אור החיים הקדוש פתרון. ונראה כי טעם נכון יש בדבר על פי המשפט. כלומר, הקורבן זה לא רחמים. הקורבן זה משפט. כלומר, זה הדין, זה האמת. כלומר, דהיינו. על דרך אומרם, סליחה, תילת משפט חשוב. ונראה כי טעם נכון יש בדבר על פי המשפט. כי כשהאדם חוטא, אין בחינתו בחינת אדם. אלא מה? על דרך אומרם, זכרונה לברכה, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. כלומר, אותה התכונה המייחדת את האדם כאדם, קרי, שכל, ודאי אדם ישראל נשמה, אותה התכונה כשאדם עשה מעשה עבירה, נעלמה ממנו. ובאיזה מדרגה הוא עומד כשהוא חוטא, כשנכנסה ברוח שטות? כי כשאדם חוטא אין בחינתו בחינת אדם, אני מדלג שורה וחצי, ונעשה בהמה. רגע, אז מי חטא בעצם פה? לא האדם שבאהרון, הבהמה שבאהרון. כלומר, אותה רוח שטות היא בעצם עקרה את הדעת, עקרה את הערת הנשמה, הורידה את מדרגת האדם ממדרגתו האמיתית, והשאירה אותו במדרגת הבהמה. בהמה, מה היינו אומרים בהמה? תאוות, יצרים, חיצוניים. כשהדעת היא לא זאת שממקדת את ההכרעה. ועל כן, וביום שחזר בתשובה, מה קורה לאדם שחוזר לעצמו? רוח היא באנוש. רוח האדם שבו חוזרת אליו. ועלה ממדרגת בהמה למדרגת אדם. יוצא לפי זה. מי היה ראוי להיקרב אל המזבח? האדם שבאהרון או הבהמה שבאהרון? הבהמה שבאהרון. כי האדם שבאהרון לעולם לא חטא. כי אם באמת הוא היה אדם, הוא לא היה חוטא. כי אם דעתו, נשמתו הייתה מהירה בקרבו, אז ודאי שלא היה חוטא. אז אם כן, מה חטא בקרבו? הצד הנמוך שבו, הבהמה שבו. אם כן, מה צריך לעלות לקורבן? הבהמה שבו. אלא, היות. וביום שחזר בתשובה, רוח היא באנוש ועלה ממדרגת בהמה למדרגת אדם. שואל אור החיים הקדוש, האם ראוי הוא כשהוא חזר בתשובה ונהיה אדם, חזר לעצמו, האם ראוי הוא להעמית אדם זה תחת בהמה? עכשיו השאלה התהפכה. מה הייתה בכלל האמינה שהארון שעלה למדרגת אדם יקרב על המזבח במקום הבהמה שאתה צריכה להיות קרבה על המזבח? ולכן, לזה, האם ראוי להעמית אדם זה תחת בהמה? לזה יביא דוגמת החוטא, שהוא בהמה. כלומר, כשהאדם מביא קורבן למקדש, הוא מביא קורבן על מדרגתו בשעת החטא. אז הבהמה, פיזית, בהמה, בעל חיים, שהוא מקריב בקורבן, היא דוגמת הבהמה שבו. כי הוא היה בהמה בזמן החטא. כי מה היה חסר בו? מדרגת אדם. ומה היא מדרגת אדם? דעת, חוכמה, נשמה. לזה יביא דוגמת החוטא, שהוא בהמה והשתתף עמה בצער החושב. כלומר, הוא באמת חושב, איך אני ירדתי למדרגת בהמה? עכשיו סוף סוף חזרתי למחשבותיי, לעולם המחשבה שלי, ולכן ממילא עולם המחשבה לא ראוי להיקרב על המזבח אלא בהמה. משתתף עמה בצער החושב כי ראוי לעשות בו משפט זה. וכפי זה חלק רוח המרגיש, ככל שאדם יותר מרגיש עד כמה הוא ירד למדרגת בהמה בזמן החטא, הוא מציל את האדם בהערה זו. והוא מה שאמר הכתוב נפלא כל כך, אדם ובהמה תושיע השם. הפשט של הפסוק, לכאורה הפשט הפסוק, הקדוש ברוך הוא תושיע, העולם צריך להיגאל, צריך להגיע לישועתו, תושיע גם את בני האדם וגם בעלי החיים. אומר החיים הקדוש, לא. הקדוש ברוך הוא תושיע גם את צד האדם שבאדם וגם את צד הבהמה שבאדם. שהצד של הבהמה שבאדם יתכוונן על פי צד האדם שבאדם. זאת מדרגה אחרת. והוא מה שאמר הכתוב, אדם ובהמה תושיע השם. כחלק הבהמי שבאדם, בהצטרפותו עם האדם שהיא בחינת האסכל, הנה עוד מה חזרנו לשכל, לדעת, למחשבה, לנשמה, נושה בו. מה מושיעת האדם? רבותיי, אנחנו נוגעים כאן בנקודת יסוד עצומה. מהו התהליך שאנחנו עושים בעצם בחודש אלול? עם איזה נקודה אנחנו צריכים לבוא ליום הדין? עם הנקודה שהמחשבה שלנו, הצד המחשבתי שבאדם, הצד הפנימי שבו, זה מה שכרגע עלינו אליו. הגענו אל צד המחשבה. כלומר, יוצא לפי זה שאנחנו לא יכולים לצאת את החובה באיזה מין הסתפקות בתיקונים מעשיים. מה שווים תיקונים מעשיים? אם מחשבת האדם לא עלתה. אם הצד האדמי שבאדם לא הגיע למדרגתו, אז מה עוזרים המעשים? אז פעם היית עושה מעשים של בהמה. היום אתה עושה מעשים של אדם, אבל בתפיסתך אתה בעצם בהמה. כלומר, עוד פעם, אדם הוא בהמת תושיע השם, כי חלק הבהמי שבאדם, בהצטרפותו עם האדם שבחינת ההשכל, נושה בו. פירוש, לצידו. לצידו, אורך חיים הקדוש כבר פגשנו הרבה פעמים את המילה לצידו. בגללו. בזכותו. כדי שלא יענש, והוא לא ראוי לעונש. ובזה, אפילו בדין, לא רק ברחמים, הקרבת הקורבן בעת החטא הוא על קו המשפט, כי אמרו, משפטיך תאום רבה, אדם הוא בהמה, תושיע השם. תרשו לי עוד 5 דקות להיכנס לסוד יותר גדול, נא לא להבין את זה עכשיו ברמה של קבלה, אלא להבין את זה ברמה שלנו. אמנם בדרך רמז, אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, זה רמז מופלא. רק רגע, עוד טיפה. בוא נסגור איזה מעגל ראשון קודם כל. האמת שכשהכנתי את השיעור, אז צילמתי עוד קצת מקורות, הכנתי עוד כמה מקורות באור החיים, כי זה לא נגמר שם. אבל אמרתי, טוב, רק עמוד אחד, גם שם מאוחרת. אבל אור החיים קודם חוזר על זה בהרבה צדדים. תסתכלו למשל בבריאת העולם. נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. דברים מדהימים. איך הוא מסביר? אבל בכל אופן, כאן, נקודה אחת, פסוק שאנחנו מכירים אותו ממקום אחר לגמרי. בפרק א', בבראשית פרק א', פסוק כ"ו. הקדוש ברוך הוא מברך את אדם הראשון. לא פסוק כ"ו, פסוק כ"ח. סליחה, פסוק כ"ו, כן. ויאמר אלוהים, זה מופיע גם בכ"ח. ויאמר אלוהים, נעשה האדם בצלמנו כדמותנו. טוב, זה נגיד שאנחנו מבינים, נעשה האדם שהוא דומה לנו בזה שיש לו צלם אלוהים, קרי, נשמה ושכל, נסביר זה ככה כרגע, ואז התוצאה המעשית של זה תהיה, וירדו מלשון שלטון, רדיעה, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. כלומר, האדם כבחיר הבריאה ינהל וישלוט, לא כשליטה של שררה, אלא כשליטה של אחריות, ינהל וישלוט על כל הבריאה. אומר אור החיים הקדוש בדרך רמז. מה זאת המילה הזאת, וירדו? אומר אור החיים הקדוש, וירדו מלשון ירידה. כלומר, האדם, שהוא בחינת צלמנו כדמותנו, יכול לרדת מדרגה אחרי מדרגה. בהתחלה הוא ירד למדרגת דג. אחר כך הוא יהיה עוף. אחר כך הוא יהיה בהמה. מדהים, מה הסדר? בוא נראה. אור החיים הקדוש בצד שמאל, שכחתי למספר, אז הגענו כנראה ל4. ובדרך רמז, רמז באומרו לשון ירידה, וירדו לא לשון רדיעה, כלומר שלטון, אלא לשון ירידה. על דרך מה שהודיעונו זל ספר הגלגולים, רבותי, אנחנו לא עכשיו הולכים להסביר פה איך סדר הגלגולים, אלא כל אחד מאיתנו, בלי שהוא מתגלגל עכשיו בנשמה אחרת בשלב הבא של ההיסטוריה, כל אחד מאיתנו שהוא לא בחינת אדם, אז הוא מתגלגל פה. אני דג. אני עוף השמיים. עכשיו, ברגע זה, לא בגלגול, לא שאני הפך לדג בים, אלא האישיות האנושית שלי כרגע הפכה לי אישיות של דג. בזמן אחר, בואי נראה. ובדרך רמז באומרו לשון ירידה על דרך מה שהודיעונו זל ספר הגלגולים, כי באמצעות מעשה האדם ירד במדרגתו מבחינת אדם לבחינת דגים ולבחינת עופות ולבחינת בהמה ולבחינת שרצים. כפי ערך החטא, יושפל אדם מבחינת מעלתו. עד אשר ירד מטה מטה רחמנא ליצלן. והוא שרמס כאן בשעת הבריאה, חלקי ירידות ההדרגות שבהם יקבל עונשו, חלקי ירידות פסיק ההדרגות שבהם יקבל עונשו, וגם שבאמצעותם יחזור לשורשו. בואו נראה את הסדר. והקדים לומר, ירידת נפש אדם למדרגת הדגים. מדוע? כי ירידה המיועדת לנפשות הרמות, כי יחטאו, היא שתרד נפשם להתגלגל בדגים. עכשיו נע עוד פעם, לא להבין את זה שהאדם, רובן פלוני, רובן ג'יבוטרו, נהיה עכשיו דג באוקיינוס האטלנטי. אגב, זה נכון. אבל בואו נסביר את זה ברמה שאנחנו מבינים. האדם בעצמו הוא עכשיו כמו דג. עכשיו, הדג ירד ממעלת אדם, אין בו דעת. מצד שני, הדג יש בו מעלה עליונה. דג זה בעל חיים, למשל, שלא צריך שחיטה. דג זה בעל חיים שכולו במקווה טהרה כל הזמן, הוא במים. כלומר, אין בו עין הרע. כל האוכל דג ביום דג ניצול מדג. זה לא סתם ראשי תיבות. אלא כל האוכל דג ביום דג, יום שביעי, ניצול מדין גיהינם. כלומר, הדג זה בעצם הבעל חיים היותר, נקרא לזה, הפחות חייתי. היותר קרוב אל בחינת האדם. ולכן הוא כולו במים, ולכן לא צריך שחיטה. ועוד כל מיני צדדים אחרים בדג. לכן, דרך אגב, אנחנו אוכלים ראש דג בראש השנה. כן? שנהיה לי ראש של דג ולא לזנב. למה דווקא דג? מה? גם ראש של כבש, נכון. אבל כבש זה סוגיה סוד אחרת. אבל ראש דג זה לא מקרה ראש דג. וידגו לרוב בקרב הארץ. כן, יש שם דברים חשובים במפרשים הזה, וידגו, למה יעקב מברך את בניו בלהיות דג? כן? תהיה דג. זה פשט הפסוק. אז אחד הפירושים בפשט, יפרו וירבו, אבל זה לא רק זה. זה להיות אדם שהוא בחינת דג. דג טהור. אומנם כאן אור החיים הקדוש אומר, זה יותר ירידה. זאת לא מדרגת אדם, זה מדרגת דג. דרך אגב, מה שכתוב בספרים, שעתיד לבוא אנחנו נזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן. לוויתן זה הדג הכי גדול, הגדול ביותר. אוקיי, אבל זה דג, דג. הוא נקרא דג. לוויתן זה אפשר לומר הדג שמצד אחד הוא דג, מצד אחד הוא רוחני, מצד שני הוא מאוד בשרי, יש לו אור עבה, נכון? שומן גדול, כלומר הוא מאוד חומרי. אז מצד אחד הוא בצד רוחני, מצד אחד האור שלו מאוד חומרי. כשאנחנו אומרים שנזכה עוד מצוקות, שנזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן, כלומר שנזכה לחיות בעולם, שבו אפילו האור של הלוויתן יגלה את הדגיות שבו. זה הכוונה שנזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. אבל בואו נחזור רגע לאור החיים. אם כן, מדרגת הירידה הראשונה היא מדרגת הדגים. והקדים לומר ירידת נפש אדם למדרגת הדגים. כי ירידה מיועדת לנפשות הרמות כי יחטאו היא שתרד נפשה מתגלגל בדגים. ולזה ייחס הכתוב להם במקומם אסיפה. כי אין להם להצטער בצער שחיטת חרב. אלא אסיפתם, כלומר לדוג אותם, מטרת אותם. ואחר כך אמר ירידה פחותה ממנה. והוא גלגול הנפש באוף, דרך אגב, בלכות שחיטה יש נפקמין, אבל שחיטת אוף יש לך בהמה, אוף, תכף נראה, צריך סימן אחד, רוב סימן אחד, בהמה צריך רוב שני סימנים, יש מדרגות מדרגות, אפילו בבעלי החיים. ואחר כך אמר ירידה פחותה ממנה, והוא גלגול הנפש באוף, וזה יצטרך צער יתר על הדגים, וציווה השם ברוך הוא בו חצי שחיטה, כי אותה ששנינו רוב אחד באוף, ואחר כך אמר ירידה בבהמה, שהיא בחינה גרועה יותר וצרו מרובה, כאותה ששנינו רוב שניים בבהמה, שני סימני שחיטה. ואחר כך אמר ירידה שהיא בדומם וצומח, ואומרו הוא בכל הארץ. הארץ צומח בכל דומם. או להפך, תיבת הארץ תגיד על הדומם, ותיבת בכל רמז בה צומח. וכל אלו לענייננו, וכל אלו הם ירידות הנפשות אשר ישנם בתקוות התיקון לשוב מקדמותם. אז מאיפה הכל התחיל? שאדם איבד מדרגת אדם. מה איבד? את דעתו. מה איבד? את נשמתו. לא איבד לגמרי, אלא כשלטון החיים. מה שמנהל את מערכת החיים זה לא האדם. זה מדרגת הדג, ואחר כך העוף, ואחר כך הבהמה, ואחר כך כל הארץ. הנה כבר אנחנו עושים את החלק הזה. והתיקון, טוב, יש כאן סודות יותר עמוקים שאנחנו לא מבינים. והתיקון, כי מהדומם יעלה לצומח, ומהצומח יכנס בבעל חי בלתי מדבר, ובעל חי בלתי מדבר יעלה בעל חי מדבר. וחז בשלום וישנו עוד בירידה פחותה, והוא כיליון שנחרב תקווה, וירידת לבחינת שקצים ורמסים, זה עבדת תקוותו. והם בחינות הרשעים הממירים דתם פושעי ישראל, זה עד כדי ממש מומרים. אשר הפליאו לעשות. יוצא לפי זה, שבעצם הטענה, הייתי אומר לא אחת מהטענות, אלא הטענה המרכזית שאנחנו נטען בדין, יכולים לטען בדין, אני אומר את זה עכשיו, יש לנו את הכתפיים של החיים הקדוש, אני כבחור במכון מאיר, כבת במכון נורא, בא לקראת ראש השנה לריבונו שלום, מה אני אומר לו? אמר לו, ריבונו שלום, אני במכון מאיר, רק עכשיו הגעתי למכון מאיר, מה אתה רוצה? רק עכשיו הגעתי לברר את הדעת. גדלתי בבית דתי, יראת שמיים, נכון? אבל אולי רק בשלב הזה של החיים, אני באמת בא ממקום שהדעת תופסת את נקודת המרכז. עד היום היה חוכמה, הייתה נשמה, אבל הייתה גם חברה, היה גם לחצים, היה גם תאווה גופנית, היה גם תאווה נפשית, היה כל מיני זרמי חיים שזרמו בי, ולא ידעתי לאחוז בנקודת האחיזה שממנה אני יוצא לנהל את הכל. כל פעם נשאבתי לכוח אחר. עכשיו אני בן 20. אני בן 20, הדעת תופסת מקום מרכזי. אני חייב לומר הערה אחת. הרב חרל"פ כותב בהרבה מקומות, בספר הורי ואישי, חשוב מאוד למות הספר הזה, פעם עסקנו בספר הזה קצת בצורה מסודרת. אומר הרב חרל"פ, שבימים האלה, הקדוש ברוך הוא מצפה לראות אותנו הולכים. לראות שאנחנו לא עומדים באותה נקודה. אם הוא רואה אותנו הולכים, כלומר, מתקדמים ולא תקועים באותה נקודה, אנחנו זכאים בדין. לפי הנקודה הזאת של אור החיים הקדוש הערב הזה, מהי נקודת ההליכה, או מהו המוקד של ההליכה שבו אנחנו צריכים ללכת? הדעת, השכל, הנשמה. כלומר, ברגע שאנחנו מחליטים, אני אומר את זה ברמה הכי מעשית, שמה שמנהל לנו את החיים, זאת החוכמה. איזה קשה להתגבר על הרגלים, איזה קשה להתמודד עם לחצים, איזה קשה להתגבר על תאוות שהתרגלנו בהם, נכון. אבל אנחנו מחליטים שהדעת היא זו שמחליטה. אני האדם שדעתו קובעת מהיום. זה נקרא הולך. זה נקרא מהלך. זה מפתח. ממש, אור החיים נותן לנו כאן מפתח. אני חייב להעיר עוד משפט אחד, ובזה נסיים את החלק הזה של אור החיים. ממש למטה בצד שמאל, קטע קטן, קשור לפרשת ניצבים שקראנו השבת. האמת שאור החיים הקדוש עוסק בסוגיה הזאת בכל הפרשיות האחרונות, כי תבוא וכו'. אבל נקודה אחת, רק משפט אחד. לכן לפי מה שפרשתי בפרשת כי תבוא, בין בינן הברכות, בין בינן הכללות, שיש ג' דברים כלליות במצוות השם. יש שלושה מפגשים של בין האדם לבין הבורא. בין הכלל ובין הבורא, המפגש בין כלל ישראל לבורא, והמפגש בין פרט ישראל לבורא. א' היא עסק התורה. הוא מוכיח את זה מהפסוקים. שנית, שמירת מצוות לא תעשה. שלישית, קיום מצוות עשה. זה בדיוק הברכה של ספר מסילת ישרים. תורה זה א', אם נסביר תורה, עסק התורה. מביאה על ידי זהירות, זה לא תעשה. ומביאה על ידי זריזות, זה קום עשה. זה הסדר. לזה, כשבא לומר תיקון התשובה, כאן מדובר על תשובה כללית, אבל זה נכון גם בפרטית, סידר שלושתם, כנגד תשובת תלמוד תורה, אמר תשובה ראשונה, ושבת עד השם. זאת התשובה הראשונה. התשובה הראשונה היא אני לומד תורה. אם אני לומד תורה, אני מסדר את הדעת. אני מסדר את הדעת, אני חושף את הנשמה. אני מסדר את הדעת וחושף את הנשמה, אני יודע להתמודד עם כל הכוחות החיצוניים שסובבים אותי. או הכוחות הפנימיים שהתעוררו אצלי עד היום. לכן כנגד תשובת תלמוד תורה, אמר תשובה ראשונה, ושבת עד השם וגמר עומר, ושמעת בקולו. מה זה שמיעת הקול? לשמוע, לשמוע תורה. שהוא תלמוד תורה. ולא הזכיר עם עוד דבר אחר, ואני קורא את כל זה בשביל המשפט הבא, וזוהי התחלת התשובה שצריך עכשיו לעשות. התחלת התשובה זה תלמוד תורה. כדי לסדר את הדעות, כדי לעלות למדרגת אדם. כדי להתרומם למדרגת בהמה. מה נאמר? אשרנו מטוב חלקנו, שאנחנו נמצאים בבית מדרש, שבו משתדלים לסדר את הדעות. בבקשה, עכשיו שאלות. כן.
אם נדב כץ היה כותב מילון לתורה,
רגע, אסור לעשות את זה, כי אז אנחנו מאבדים את כל תורת הסוד. כן, אבל נגיד, במונחים של התורה, כלומר, היינו לוקחים מילים בתורה, או מונחים בתורה, ורואים איך התורה הגדירה אותם. איך התורה הגדירה את אותו מונח? ניקח דוגמה שקשורה אלינו כאן. איך התורה הגדירה את המושג אדם? למה? בלי, מה כתוב בתורה? אתה רוצה לקרוא? בבקשה. הנה, פתחתי. אתה רואה? אוקיי. אתה לא רואה. אני בקושי רואה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, האדם הנקרא בלשון יחיד אותו, הוא זכר ונקבה, הנקראים בלשון רבים אותם. זכר ונקבה, לא איש ואישה ולא אדם וחווה. דיברנו על זה בסוגיות אחרות, נכון? אנחנו גם עכשיו על זכר ונקבה. אם כן, הבחינה הנקראת אדם היא שווה זכר ונקבה. זה כתוב. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, מי הוא האדם הזה? זכר ונקבה, ברא אותם. אם כן, במילון של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. כלומר, אדם, זכר בלי נקבה, נקבה בלי זכר, אני רק חצי בן אדם. יש שיר כזה. אני רק חצי בן אדם. אדם בלא אישה, אינו אדם. דרך אגב, יש כאן סוגיות מרתקות, אנחנו לא נפתח את העניין הזה. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא לוקח מהצד של האדם את הנקבה, וקורא לה אישה, אז איך הצד האדם הזכרי היה צריך להיקרא? איש, נכון? נו, אז למה התורה אומרת? ויבן השם את הצלע, אולי לפני כן, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם, שנקרא זכר ונקבה, והאישן ויקח אחת מצלותיו, כלומר את הצלע, את הצד, צלע בתורה כוונה צד, הנקבי, ויסגור בשר תחתנה. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ואז מה היה צריך להיות כתוב? ויביאה אל? מה היה צריך להיות כתוב? אל האיש. כי זכר ונקבה שווה אדם. ברגע שהוצאת את הצד הנקבי, הוא נהפך עכשיו לאישה. אז אם כן, הצד הזכרי, איך עכשיו הוא צריך להיקרא? איש. אז למה כתוב ויביאה אל האדם? משמע, שגם אחרי שיצא הצד הנקבי מהאדם, יש בו עדיין צד נקבה. חשוב מאוד, תשימו לב לזה. כלומר, אם אתם פוגשות אדם ממין זכר, שאיננו מספיק, ניקח דוגמה אחת, רגיש כנקבה, לא ממש כנקבה, יש בו צד נקבי, יש בו בעיה. אבל, דרך אגב, לצד השני, או לצד השני, אדם ממין זכר לא מצפה למצוא בצד הנקבי זכר. אוי ואבוי אם הוא יחפש זכר בצד הנקבי. אוי ואבוי אם הוא יחפש זכר בצד הנקבי. אבל היא כן מחפשת נקבה בצד הזכרי. זה נכון או לא נכון? קוראים לזה אכלה. להכיל. רגע, עוד לא סיימנו. זה דרך אגב, זה סוגריים, זה לא קשור לנושא שלנו. רגע, עוד טיפה. ויומר האדם. ויומר האדם, מי זה האדם הזה? היה אמור להיקרא איש. עדיין הוא אדם. ויומר האדם, זאת הפעם. שנה שעברה עסקנו בזה מכון נורא. כל השנה עסקנו בסוגיות האלה, אבל רק הערה עכשיו. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה. מדוע? עכשיו פתאום הכל מתהפך. כי מאיש לוקחה זאת. רגע, ממי לוקחה? מאדם, ולמה היא נהפכה? לאיש. אז למה אתה קורא לעצמך פעם איש, ועכשיו אתה קורא לעצמך עכשיו אדם? על כן יעזוב, עכשיו התורה לכאורה מדייקת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אבל התורה ממשיכה. והיו שניהם ערומים. מי? האדם ואשתו. ולא ידבושה שם. קיצור, יש כאן חשבון שלם. רק רציתי להעיר. שבמילון של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. אם כן, מה שאלת? כבר שכחתי מאיפה יצאנו. כן. אז הגדרה של גיל 20. אם כן, בגיל 18, הייתי אומר ככה. בגיל 5, החצי הזכרי צריך לבנות את עצמו בחינת מקרא. מה זה בונה בדיוק? זה לא הנושא עכשיו. בגיל 10, החצי הזכרי צריך לבנות את עצמו בחינת משנה. בגיל 13, בר מצווה. בגיל 15, תלמוד. מה עם הנקבה בכל השלבים האלה? לא הייתי אומר שהיא לא שייכת לזה, אבל היא לא עוברת את התהליך באופי הזה. בגיל 18, הנקבה שמעצם אותה נקבה היא נורמלית, והזכר, מזה שהיה צריך לעשות כמה נקרא זה, תיקונים, כדי להיות נורמלי, אז הוא עכשיו נהיה נורמלי בגיל כנראה 18, עכשיו, הצד הנקבי הנורמלי שלא היה צריך לעבור את כל התהליך של 5-10 וכו', והצד הזכרי שכן היה צריך לעבור את התהליך הזה, בגיל 18 נפגשים, ואז יש צורת אדם שלמה, קרי זכר ונקבה. לכן מה קרה בעצם בגיל 18 מתחת לחופה? פשוט חזרו להיות בן אדם. עכשיו בגיל 20 יש פה אדם סוף סוף. אז בגיל 20 עכשיו מתחיל לעשות חשבונות. מה, איך האדם הזה מתנהג? מה איתו? מה קורה איתו? טוב, אנחנו הרי לא נפתח את כל הסוגיה הזאת. סוגיות עמוקות מאוד, אבל בוא רק נבין ש... ונחזור לנושא שלנו. גיל 20 זה הגיל שבו כנראה הדעת יכולה להיות כמנהלת את החיים. עד גיל 20 זה כנראה איזושהי טלטלה וחוסר רציבות. זה הבגרות הפנימית. ברור שמגיל 5, לכן, לא, אבל אתה לא יכול להגיד שאם אתה הגעת למכון מיר בגיל 35, אז אתה תתחתן בגיל 51. עשית חשבון נכון? לא, 50. 15 שנה, בין, סליחה, 13 שנה, 48. אם אני בגיל 5 התחלתי, אם אני בגיל 35 במכון מיר, התחלתי את בין 5 למקרא, זה לא אומר ששם אני צריך לעבור 13 שנה של תהליך רוחני, כאילו אני בן 5 עד גיל 18. כי בגיל 45 אני לא בן 5. אני מכיר מספר אנשים, באמת, מספר אנשים עובדות, שהם חזרו בתשובה בגילאים מבוגרים, והם הכריחו את עצמם לשבת בתלמוד תורה של ילדים בגיל 5 כדי לעבור את התהליך של ילדים בגיל 5. רק יש בעיה. שאדם בגיל 45 לא נמצא במקום המחשבתי, הנפשי, הרוחני של ילד בגיל 5. אז לא אמרנו שאדם שהגיע למכון בגיל 35 התחתן בגיל 48. אבל כן אמרנו שהוא צריך לעבור תהליך. בגיל 40 מותר להתחיל ללמוד קבלה. יש אדם שבגיל 40 הוא לא בעניין בכלל. סליחה? הרי בן 38. כשאנחנו נהיה הרי, אז השאלה הזאת תהיה שייכת לנו. הגאון מווילנה אומרים התחיל לכתוב ספרים בגיל 6. כתב ספרים בגיל 6. הגאון מווילנה מספרים שכתב ספרים ואחרי שהוא כתב הוא התחרט על הספרים ולכן שרף אותם. מספרים על הגאון מווילנה שכשהוא כתב כשהוא כתב משהו, אז המחשבה שלו כבר הייתה בשלב 40 אחרי המחשבה, אז נתקע לו העיפרון, הוא לא יודע מה הוא רוצה לכתוב, כי הוא כבר היה כבר מחשבה 40 קדימה. כשנהיה אגרה נדבר. ונה לא לצטט שאגרה ישב 20 שנה בחדר. אגרה ישב 20 שנה בחדר ולא יצא החוצה. ואגרה שבאה אחותו לבקר אותו, אז הוא אמר לה, תשמעי, לביטול תורה להיפגש, ניפגש בעולם האמת. אחרי שלא ראתה אותו 20 שנה. ואגרה אמר לביתו שהוא לא נוסע לחתונה שלה כי זה ביטול תורה. אז נה לא להגיד, הארי. או אגרה. ואת יודעת מה הקטסטרופה? שמספרים את הסיפורים האלה בעלונים של פרשת שבוע. ואז אני, האדם הפשוט, התמים, רוצה להיות אגרה. ואני לא שם בכלל. זה לא מדרגת נשמתי. אני רוצה להיות הארי הקדוש, אבל זה לא אני. כן. לא, זה לא נכון. זה לא רוח שטות גורמת לאדם מחוסר דעת. חוסר, אני עושה עכשיו סדר, יובל מיר, הערה חשובה, אני רוצה לעשות סכמה, ותכף ניכנס לסכמה הזאת. חוסר הערת הנשמה שבאדם, שבא לידי ביטוי בחוסר דעתו, כלומר חוסר הערת נשמתו, שבא לידי ביטוי בחוסר דעתו, כי זאת נקודת המוקד בעולם שלנו, הדעה, אתה חונן לאדם דעת, קודם כל במובן הראשון של שכל, לימוד תורה, אז חוסר הופעת הנשמה, שבאה לידי ביטוי באי-הערת הדעת, גרמה לזה שיש לרוח שטות מקום, נחלה, יש לה שליטה. אבל אם אני אדם בעל דעה, אז שנכנסת אליי רוח שטות, אני מסלק אותה מיד בכלל. מה, את רוצה להוריד אותי למדרגת בהמה? אני מדרגת אדם. רוח שטות תנהל את חיי? עכשיו, כל השנה יש זרמי רוח שטות שמחרים אותנו. אבל ביום הדין, לפחות בימים האלה, ניקח על עצמנו את המחויבות, האחריות, שהדעת מנהלת אותנו. ולא רוח השטות, לא רוח הסטייה. אדם שדעתו יציבה, רוחות מזדמנות לא מזיזות אותו. נראה לי. אני באמת, אני משתדל מאוד להגיע בזמן או באיחור סביר. משתדל. בטח בשיעור כזה שלתיחא דציבורא. ומי שהלך בצדק, מי שהלך או הלכה, אני רואה שלא, אבל נגיד, אפשר להבין את זה. אבל אם למשל אנחנו מבינים שאנחנו משתדלים להגיע בזמן, ומשתדלים ללמוד דברים שנקווה שאולי הם חשובים קצת, אז גם אם אני עכשיו כועסת, כי אני ישן עכשיו חצי שעה יותר מאוחר או לא יודע מה, או כועס, בסדר, צריך להתגבר על זה. מישהו הרגיז אותך. מה רוח שטות אומרת? תתעצבן. תחזיר לו. אל תוותר לו. תרד לרמה שלו. וכו'. מה הדעת אומרת? רגע, בואו נחשב חשבונו של עולם. האם נכון ככה להגיב? אולי דרך אגב נכון להתנהג, אם יקש תתעקש אולי. אבל הדעת מכריעה. לא איזושהי תגובה רגשית, תחושתית של רוח שטות. האדם גרם לעצמו שדעתו לא מנהלת את חייו. אדם, אני רוצה לתת דוגמה הפוכה עכשיו. אדם יודע שהוא צריך לישון 5 שעות בלילה. נגיד, לפחות, טוב, או לכל היותר, כל אחד לפי מדרגתו. נגיד, 5 שעות סביר, אמרו 6 שעות, אמרו 8 שעות, ישנתי אז, א', ז', ח', ינוח לי. אם אני ישן אז, בחינת אז, 8, ינוח לי. טוב, נגיד, 6 שעות הגיוני. סביר, זה מה שכתוב, נגיד, 6 שעות. אדם יודע שבימי הסליחות, הספרדים, עכשיו יצחו אשכנזים, יותר קשה. נכון? הולך ראשון ב-2 בלילה, הוא קם מוקדם בבוקר, והשעון קצת משתבש. אז לא יהיה אדם עם יצר הרע, גמר את הסליחות ברבע ל-2 בלילה, או ב-1:30, והוא יודע שלמחר הוא צריך לקום ב-6 בבוקר, והוא יודע שנשארו לו איזה 4.5 שעות שינה, אז הוא עכשיו מרגיש התרוממות אחרי הסליחות, והוא כמובן זורם לתיקון חצות, כי הרי יש מישהו שצועק, תיקון חצות! והוא הרי בעל תשובה! והוא מרוב האדרנלין שנכנס לו בתיקון חצות! אז הוא אומר, אני כבר, איזה הערות יש לי הלילה הזה? חבל הזמן! יושב ולומד! עד 4. כן, ואיך יהיה הרעיון שלך מחר? אם הוא עושה זה לילה אחרי לילה, או בוקר, או עלות בוקר אחרי עלות בוקר. והכל בשם הערת חצות. איפה הדעת פה? איפה השכל? איפה המחשבה? איפה האחריות? מי אומר שאתה בכל חפץ? ויש את התימד, לא יודע מה, ב-2 בלילה ותשאר עד 3:30 בבוקר, ולמחרת תנקר בשיעור גמרא, והחברותה שלך לא ילמד איתך כמו שצריך. מי אומר שזה עדיף? איפה הדעת? איפה השכל? איפה החשבון? איפה האחריות? הדעת היא לא רק, הדעת היא מוקד לא רק לכיוון שלא להיות בהמה. הדעת היא גם מוקד כי לא להיות באשליה שאני מלאך השרת. זה לשני הכיוונים הדעת פה צריכה לפעול. אני לא מבין מה אתה מתכוון מתנערים מאחריות. הדעת היא המרכיב שמנהל את החיים. היא נקודת המוצא, היא נקודת היסוד. אמרו מקודם שיש פה מישהו שנוסע לאומן לראש השנה. בסדר? שיצא לשלום ויחזור לשלום בעזרת השם בתשובה שלמה. גם על היציאה. בסדר. אבל האם אותה תפיסה שאומרת לנסוע לאומן לראש השנה, זה תוצאה של דעת? ביררת את זה, למדת את זה. חקרת את זה רוחנית, הלכתית וכו'. לפני שנה נפגשתי עם קבוצה שנסעה לאומן, קבוצה לא קטנה. אחד הדברים היוצאי הדופן שפגשתי שם בקבוצה הזאת, ונפגשנו בעריכות כמה מפגשים, לא דווקא בקשר לזה, אבל זה נסוב בסופו של דבר סביב העניין הזה. אותה קבוצה בסוף חלקה, חלק לא קטן, נסעה לאומן, 30-40 איש. לא בראש השנה, בלי קשר. אבל באותו המקום שבו הם היו, הם למדו את הנושא. למדו אותו רוחנית, רעיונית, למדו אותו הלכתית. ביררו אותו, עסקו בו. לא שזה, לא שאני חושב שזה נכון, נעזור, אבל לפחות זה בא ממקום של דעה. לא ממקום של כולם. אמרו לי שיש כרטיס חינם אחרון. אני חייב פעם אחר בכם לעשות את זה, למה? לא יודע. שזה יבוא ממקום של דעה. לא ממקום של איזושהי אנרציה, אפילו לא רוחנית. זה חייב לא ממקום של חשבון שכלי. אני חייב, אנחנו חייבים רגע להתקדם. בואו נתקדם טיפה. תסתכלו רגע. כן, מישהי כאן רצתה להעיר הערה, כן. מטל, את שאלת אותי את זה היום והבטחתי לך תשובה, הנה עכשיו התשובה. בסדר? הנה התשובה. השעה כבר 11:08 דקות, וצריך להיות עם דעת גם מתי לסיים.
נראה לי שאני גם, אני לא מדבר רק על עצמי. הבנתי, ברוך השם טוב, עד אחרי העניין של אהרון הכהן, כשהוא מקריב, ומאחרי זה, עד הסוף.
הדגים, וזה תעזור.
של עניין הלוויתן והסוכה. מי שם עד שם לבד תקיעו מהרב.
חוזרים. אשר, חוזרים אלינו. נא לראות, בצד שמאל של הפסקה, של הכותרת, גם לא כתוב מספר, אז הגענו לשש, או לשבע? שש. יש כאן פסקה נפלאה מכתב יד של הרב קוק, מופיעה בספר מאורות הראייה לירח האיתנים. חייבים להכיר את הפסקה הזאת. וזו תשובה למטל. האמת שזה לכולנו. ותראו איך הרב לוקח אותנו בדיוק לדברי אור החיים הקדוש. ישנן שתי שיטות של תשובה. שתי שיטות, הייתי קורא לזה שני דרכים. או שני מיקודים שמהם אנחנו יוצאים למהלך התשובה. וכל שיטה אנחנו מכבדים. כל שיטה היא שיטה ראויה. אבל אנחנו נראה תכף בתוך החשבון הזה, האם למרות ששתי השיטות ראויות, האם יש שיטה שיותר מתאימה לתקופה, לדור וכו'. ישנן שתי שיטות של תשובה. שיטה אחת, שסדרה, תכף נראה, שסדרה הוא מלמטה למעלה. ושיטה שנייה, שסדרה הוא מלמעלה למטה. חזרנו בין הנמונה, אין ברירה. הכיצד? כל חטא מוכרח הוא להיות מקורו מאיזה פגם נפש רוחני. כלומר, טעות שכלית באיזו מידה שהיא. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. עכשיו מתאר הרב את הסדר. יש כאן איזושהי סכמה. בואו נראה את הסכמה. ההחשכה השכלית, החושך השכלי הוא יכול להיות חושך מוחלט, כלומר, שכל עקום, או יכול להיות חושך חלקי, כלומר, שכל לא מספיק ישר. זה גם סוג של חושך. כן, כמו שתי הטעויות של האדם שרואה עץ בלילה. כן, או שזה דומה לו לאדם, כן, כלומר, במציאת השרים שם. או שהוא לא רואה כלום. כן? אז ההחשכה השכלית, שזה השלב הראשון, כלומר, דעתו של אדם לא מכוונת, שכלו לא מיושר, אין לו תפיסת עולם נכונה, מסבבת רגשות לבביים אחורים. כלומר, החושך השכלי, היא הדעה, יוצרת איזושהי תחושה, רצון, רגשות אפילו הייתי אומר, כלומר שכרית מסתפק ברצון, רצון לא מסודר, שתוצאותיהם של החושך השכלי והרצון המסובך הזה, או הרגש הלבבי המסובך, המסובב, שתוצאותיהם הן מידות ותכונות מקולקלות, ואז מידותיו של האדם אינן מתוקנות, כי מידות מתוקנות זה תוצאה של הכרה מהי כל מידה, מה הגדרתה, מה היחס למידות אחרות וכו'. אז אם כן, שכל לא ישר, יוצר רצון לא מדויק, יוצר מידות לא מכוונות. ושתי אלה יחד, שכל ומידות מקולקלים, ושתי אלה ביחד גורמות שכלי המעשה הגופניים, התנהגות מעשית, נעשים עלולים ליפול בבוץ של חטאים. והאישיות כולה נעשית נשחתה. אם כן, מהו סדר הקלקול? אומר הרב, חד משמעי, חושך שכלי, נקרא לזה קלקול מוסרי, התנהגות מקולקלת, התנהגות מעשית מקולקלת. זה סדר החטא, זה סדר הנפילה. עכשיו השאלה מה סדר התיקון. האם אני מתחיל בסדר התיקון מההתחלה לסוף או מהסוף להתחלה? הנה השאלה. אבל מהו סדר הקלקול? זה סדר הקלקול. בדיוק מה שאור החיים הקדוש אומר. האדם ירד למדרגת בהמה. קרי, האדם איבד את דעתו, רק רב יותר מפרט את זה. ממילא מוסריותו נשחתה, ממילא מעשיו מקולקלים, קרי, הוא נהפך לבהמה. עכשיו השאלה מה סדר התיקון. זה מה שגרם לכל, זה מה שגרם וגורם לכל אחד מאיתנו ליפול. כמו שנפש החיים כותב, אם אני הייתי יודע שחטא זה כמו מדורת אש, לא במובן של העונש, אלא במובן של הנזק, כן? אז מי מאיתנו היה חוטא? לא סתם בישיבות המוסר, והרבה פעמים אפשר לשמוע ככה שיחות לפני תקיעות או לפני נעילה, יום הכיפורים וכו', שיחות שאיך האדם ירד למדרגת בהמה וכו'. זה החושך השכלי הזה, מאיפה זה מתחיל? מחושך הדעת. אז אם כן, סדר הקלקול הוא ברור. סטייה בחוכמה, במחשבה, ממילא סטייה ברצון, במוסר, ממילא סטייה במעשה. זה הסדר. עכשיו השאלה מה התיקון. התיקון, אומר הרב, שתי אפשרות לתיקון. או תיקון מלמטה למעלה, או תיקון מלמעלה למטה. כלומר, התיקון שבא בסדר שיטת התשובה הולכת מלמטה למעלה, הייתי אומר במילים הפשוטות, מהסוף להתחלה, מתחילה למרק את הגוף מגסותו. כלומר, אני, למשל, יש לי תאוות האכילה, אני לא שולט על עצמי בזמן האכילה, אם כן, מה הפתרון? לאכול פחות, לאכול אוכל לא טעים, ליצור לי איזושהי מסגרת שהיחס ביני לבין האוכל יהיה יחס יותר נכון. יש לי תאוות שינה, אז מה הבעיה? אז מה הפתרון? לא לישון על מזרן נעים? לשים 30 שעונים מעוררים על האוזן? לבקש שמישהו יישב עליי ועד שנתעורר? כל מיני תפיסות, למרק את הגוף. יש לי בעיה, סליחה על הדוגמה, יש לי בעיה עם שמירת העיניים? אז מה הפתרון? לעצום את העיניים. לא ללכת ברחוב. לא ללכת לשוק של רב צוקרון ביום רביעי. לא פעם ולא פעם, שמעתי את הטענה הזאת. מהסיבה הזאת. אנחנו לא מזלזלים בזה. רק זה שלב נמוך. כן? לכן, מה סדר התשובה מלמטה למעלה? אם התוצאה היא הגוף פורק, הגוף סוטה, אז הפתרון הוא להחזיר את הגוף למסלול. אז כדי להחזיר את הגוף למסלול, בוא ניצור לו מסגרת קשוחה, שתחזיר אותו למסלול. מה שקוראים, תעניות, סיגופים וכו'. התיקון שבא ואז אדם מתחיל תעניות דיבור, תעניות אכילה, תעניות ראייה, תעניות שמיעה, כל מיני סוגים של תעניות כאלה ואחרות. התיקון שבא בסדר שיטת התשובה הולכת מלמטה למעלה, מתחילה למרק את הגוף מגסותו. מזה באה תשובת המשקל, ודרכי הסיגוף המתלווים עם התשובה. זה האיזון של הגוף שפרץ יתר למידה, עכשיו אנחנו הולכים לצד השני, מחסירים ממנו. זה כל דרכי הסיגוף המתלווים עם התשובה, על פי רבותינו הקדמונים, וכל מה שכתוב בספרים של לסגף את הגוף. זה כתוב, זה דרך תשובה, אנחנו לא מדדלים בזה. כשהגוף מתמרק לאט לאט, הולכים הרגשות הלבביים ומתעדנים, כי הגוף תופס פחות מקום מרכזי, וחוזר אחרי שהרצון והרגש והמידות והמוסר, גם הם כבר מתחילים להיות קצת יותר מעודנים, וחוזר אחר כך אור השכל להופיע באדם בתארתו. זה מלמטה למעלה. מהסוף להתחלה. מהתוצאה אל הסיבה. התוצאה היא הגוף, הסיבה היא המחשבה, נתחיל מהתוצאה, נגיע בסוף אל הסיבה. לזה הרב קורא מלמטה למעלה. אבל יש גם דרך אחרת, מלמעלה למטה. אמנם סדר התשובה שמלמעלה למטה הוא באופן הפוך לגמרי בסדרו מזו הקודמת. שיטה זו מתחילה היא מתוך היגיון השכל. באת למכון מאיר? ברוך הבא. באת למכון אור? ברוך הבא. דבר ראשון, ברור השכל. ברור הדעה. מה שאנחנו קוראים, כיתת אמונה. בפורים קוראים לזה, הפקולטה לנבואה. דבר ראשון, לסדר את הדעות. לא אמרנו שזה רק סידור הדעות, תכף נראה, כמובן שגם הצדדים האחרים, המידות, המוסר, הרצון, המעשה, הגוף, גם זה משולב בזה. אבל מה נקודת המוקד? נא לזכור את מה שלפעמים אנחנו שוכחים. נקודת המוצא לכל מה שנקרא מכון מאיר ומכון אורה, זאת ההדרכה של הרב ציודה, לרב ביגון, על פי המשנה כמפורסם במסכת ברכות, מדוע קדמה פרשת שמע לפרשת ועם שמוע, קודם מקבל עליו עול מלכות שמיים, אחר כך עול מצוות. קודם מקבל עליו עול מלכות שמיים, כלומר יקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ראש השנה מלכות שמיים, להכיר במלך, להכיר באידאות, בערכים, אחר כך מתוך זה קיום. לא אמרנו שעד אז לא מקיימים, רק אמרנו מה הסדר העקרוני. הסדר העקרוני הוא על מלכות שמיים, אחר כך עול מצוות. לכן גם באופן יחסי שיעורי ההלכה, באופן יחסי, הם מועטים ביחס לשיעורי האמונה, נקרא לזה במוסר. לכן, שיטה זו, השיטה השנייה, מתחילה היא מתוך הגיון השכל. ואחר כך על ידי הוספת ההבנה, חודרים רגשות הטובים לתוך הלב. והן פועלים על כוחות הגופניים להתעדן. ובא אחר כך גם סדר המעשי, הראו להצטרף לזה. וכאן משפט חשוב ביותר. על פי התורה ושיקול הדעת הישרה, אני הייתי מתחיל מהסוף. על פי שיקול הדעת של האדם הישר. תשאל אותו, תגיד, מאיפה צריך להתחיל? האדם הישר היה אומר, למה להתמקד בתוצאה כשאני יכול להתמקד בסיבה? כלומר, אם אני בא לרופא ויש לי פה איזשהו פצע, חס ושלום, אם הרופא הוא רופא כמו שצריך, אז הוא לא מטפל לי בפצע. הוא מנסה לזהות למה הגוף יצר את הפצע הזה. אז הוא מחפש תמיד את הסיבה, הוא לא נדבק לתוצאה. ברור שלא. לכן על פי יושר הדעת, שיקול הדעת הישרה, ברור שהדרך היותר מתאימה, היותר שלמה, זה מלמעלה למטה. אם יסוד הקלקול היה קלקול המחשבה, אז יסוד התיקון יהיה תיקון המחשבה, כמו שאור החיים הקדוש כותב. וזוהי התחלת התשובה שצריך עכשיו לעשות. התחלת התשובה זה, ושמעת בקולו, לימוד תורה, סידור הדעה, סידור המחשבה. אומר הרב, לא רק שיקול הדעת הישרה, גם על פי התורה, וזה בא לידי ביטוי למשל בתפילת 18, שתקנו האנשי כנסת הגדולה ובתוכם נביאים, ומה הם קבעו, וזה גמרא מסכת מגילה כידוע, על פי התורה ושיקול הדעת הישרה נראים הדברים מסדר הברכות של 18, הגמרא שם דנה למה הברכות בתפילת 18 לפי הסדר כפי שאנחנו מכירים אותו, מדוע מקדימים בינה לתשובה, קודם כל אתה חונן לאדם דעת, אחר כך השיבנו. מדוע? עומד שם הגמרא, שהסדר היותר חשוב הוא לאחל בעבודת התשובה מלמעלה למטה. קודם כל בינה, דעת, חוכמה, ההופעה התבונתית, ואחריה רגשי הלב, ואחריהם ההתנדנות הגופנית. זה הסדר. לכן קדמה בינה לתשובה. לכן קדמה דעה לתשובה. אומר הרב כמובן שזה לא שחור לבן. מובן הדבר שסדרים כאלה מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, אינם נאמרים באופן כזה שבעת ההשתמשות בהופעה השכלית לא יפעלו כלל רגשי הנפש. ברור שלא, האדם הוא נפש האדם אחת. אז ברור כשהמוקד הוא השכלי, זה ברור שהרגש מתעורר, והגוף גם צריך להגיב לזה בהתאם. אלא השאלה מה נקודת המוקד, מה נקודת היציאה. ובעת השימוש בהערת הרגשות לא יפעלו הפעולות של ההתנדנות החומרית. ברור שזה לא נכון. אלא שעל פי הסדר שמלמטה למעלה, התוכן התחתיתי, החומרי, הגוף, משמש בתחילה בתור עיקר, ולכן נתמקד בהתחלה בגוף. וכוח הרגש והשכל מתלווה אליו בתור עוזר, עד שימלא הפרק הראשון לתפקידו. אז אם כן יש כאן, נקרא לזה גוף מרכזי או דבר מרכזי, ויש כאן דבר שהוא מלווה. לאט לאט זה מתמלא ביחד, עד שבסוף מגיעים אל כל התמונה, אל ההרמוניה השלמה. אלא שעל פי הסדר שמלמטה למעלה, התוכן התחתיתי החומרי משמש בתחילה בתור עיקר, וכוח הרגש והשכל מתלווה אליו בתור עוזר עד שימלא הפרק הראשון לתפקידו. ויבוא אחר כך כוח הרגש לשמש בתור דבר עיקרי ויסודי. ושני הכוחות הגופני והשכלי יעזרו לו וכן הלאה. וכן בסדר של התשובה, סדר התשובה השני. ובתשובה המסודרת מלמעלה למטה ולהפך. שהכוח הראשון המתגלה בתור עיקר יהיה הכוח השכלי. ושני, אבל לא יכול להיות שאדם בא למכון מאיר, מכון נורא, כיתת אמונה, אומר, אני עכשיו מברר את הדעות. רגע, ומה עם הרצון? מה עם הרגשות? מה עם התחושות? מה עם ההתנהגות? מה, פה שמת איזה מין מחסום טוטלי? בטח שלא, נפש האדם אחת. איך אפשר לא להגיד לשאלה כזאת? האם אין בנסיעה לאומן עיבוד הדעת? אחרי אשר זה מבזה את ארץ ישראל, את קברי אבות, את היום הקדוש ואפילו את תורת ברסלב. מה אני אגיד? יפה לחכמים, שתיקה? מה אני אגיד לך מזה? אני לא הייתי משתמש במילה של עיבוד הדעת, הייתי אומר שיש כאן בלבול הדעת. זה הייתי אומר. לא נפתח את זה בשעה כזאת, כי אנחנו אנשים שהדעת היא מרכזית וצריך ללכת, וצריך לדעת מתי לסיים. תלוי לפי איזה סדר של תשובה? לפי הסדר התשובה מלמעלה למטה, הרגש מתלווה. לפי הסדר התשובה מלמטה למעלה, הרגש, הגוף והרגש זה דבר מרכזי. עוד לא סיימנו, הנה רגע, עוד לא סיימנו. שני הדרכים, את בפנים שם? מתה. שני הדרכים אינם קדושים. הנה, ברב כתוב. הדרך של מירוק הגוף והדרך של חוויות הרגש. הדרך הזאת היא דרך ראויה. אנחנו לא מבטלים אותה. אמנם אנחנו לא נספיק היום בצד ימין, שהרב אומר שהדרך היותר מתאימה בדור שלנו, וגם ככה משמע על פי התורה ושיקול הדת הישרה, שהסדר מלמעלה למטה הוא הסדר היותר נכון. כלומר, קודם כל דעת, אחר כך רצון ורגש, אחר כך מעשה. אבל מי שבמקרה הדרך שלו, שזה שהוא בחר, אם כי זו נפשו, אם כי החיים הזרימו אותו לדרך הזאת, לא נכנס כרגע, בסדר, ברוך תהיה. אבל אל תתקע שם. שני הדרכים אינם קדושים. ומביאים לאור החיים והופעת הישועה אל הכלל ואל הפרט. ואורחות השימוש בכל דרך, איך אני יודע מה הדרך שלי, הוא דבר המסור ללב חכם. אשר יוכל להורות על פי המצב האישי הכללי, איזה דרך הוא יותר נאות לאחוז בו. יכול להיות גם פה, דרך אגב, גם פה במכון מאיר ומכון אורה. יש לפעמים, אתה פוגש אנשים, שכוח הדעת השכלי, בשלב הזה, זאת לא יכולה להיות נקודת המרכז שלהם. זאת אומרת, תכריח אותו בכוח להיכנס כיתת אמונה. שבתי מדע רב קוק, הוא לא מתחבר. הוא לא מרגיש שייך, הוא מרגיש אפילו ניכור. הוא מרגיש שזה אפילו אולי זה מרחיק אותו חס ושלום. אז מה תגיד לו עכשיו? אל תקרא תהילים. אל תלך לכותל 40 יום. מה נגיד לו? אז צריך כאן זהירות. צריך לעשות את זה נכון. שני הדרכים אינם קדושים ומביאים לאור החיים והופעת הישועה אל הכלל ולפרט, ואורחות השימוש בכל דרך הוא דבר המסור ללב חכם, אשר יוכל להורות על פי המצב האישי הכללי, איזה דרך הוא יותר נאות לאחוז בו. כדי לבוא באופן יותר מבוסס למטרתה הקדושה של התשובה השלמה, שהיא קולטת את כל חלקי החיים. שהיא חמדת כל החיים ואור כל העולמים כולם. אבל, אני חוזר שוב, נקודת המוצא כנראה, שנראית על פי הדעת הישרה, ונראית על פי שיקול הדעת, ונראית על פי התורה, ונראית על פי התפילה, ונראה את על פי דברי אור החיים הקדוש וכל מה שראינו הערב הזה, זה שהכל מתחיל מהדעת. לכן אני חוזר שוב למקור מספר אחד. חטא העגל, מה הטענה של משה רבנו, או מהי הסנגוריה שהקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו מסנגר על ישראל ביחס לחטא החמור, חטא העגל. אומר אור החיים הקדוש, חטא העם, אולי שיכוון לומר על דרך אומרם, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. אז ריבונו של עולם, אל תדון אותם. כי זה לא הם חטאו, זה רוח השטות שנכנסה בהם חטא, זה לא הם. זה לא האדם שבהם חטא, זה הבהמה שבהם חטא. אז אל תדון אותם. וזהו חסרון הנפש, וזהו אמרו וחטא, פירושו, נחסר מהרת נפשו. ובזה עשו להם, וזהו אחד מהטענות שבהם יזכה האדם ליום הדין. כי בעשותו החטא, אני חושב שכל אחד מאיתנו חותם על המשפט הזה. בעשותנו החטא, לא היה דעתו שלם. יש ביטוי כזה בפסיכולוגיה של היום. אחד הביטויים, פעם עסקנו בזה בהקשרים אחרים. אדם שהוא מתרגז, עד כדי מה שנקרא בחז"ל, הכעס החתכני, יש הגדרה פסיכולוגית, או אפילו הייתי אומר, על גבול הפסיכיאטרית כזאת, שאדם כועס עד גבול של כעס רתכני, קרי מה שקוראים היום יצא מדעתו, כלומר יצא מהדעה שלו, אין לו דעה, זה אדם שהפסיכולוגיה מגדירה אותו משוגע זמני. בזמן הכעס הוא משוגע. מה התכונה של האדם המשוגע? שתכונת האדם חסרה אצלו. קרי, אין לו דעה. אז אדם כועס, הוא אדם משוגע. יצאתי, חס ושלום, מדעתי. משפט מסוכן מאוד לומר אותו. יצאתי מדעתי. יצאת מהדעה שלך? וואו. האדם הוא בהמת הושיעה שלו. חלונות בית המקדש פונים מהפנים החוצה, משמע מלמטה למעלה. זה לא מדויק במחילה מכבודו. הפוך. האור היה צריך להיכנס, ומלא גם הפנים החוצה. טוב, זו סוגיה אחרת קצת. בואו נקצוב את זה בעוד כמה, 5 דקות ומצמים, כן. לא, אבל מנקודת המיקוד יכולה להיות דעת. נקודת המיקוד יכולה להיות דעת. תמיד, הרי אנחנו קיבלנו ראש השנה 120 שנה. ואם נגיד מגיל 20 קיבלנו ראש השנה 100 שנה. אז תמיד, אז כל ראש השנה דעתנו קצת השתלמה ביחס לדעה של ראש השנה הקודם, או השנה הקודמת. תמיד דעתנו שלמה. השאלה היא האם נקודת הדעת, אני אומר את זה עכשיו אולי בצורה שמתאימה יותר הייתי, אני לא רוצה לנקוב חס ושלום בהכללות, אבל אולי המשפט שאני הולך להגיד עכשיו, היה ראוי להאמר במקומות אחרים, לחבר'ה קצת יותר, יותר צעירים, עם מיקודים אחרים. כשאדם מגיע לבית המדרש, כשבחור שנה א' מגיע לישיבה, יש שני שלבים שהוא צריך לעבור. שלב אחד, במכילה, לא רוצה להכיל, אבל באופן כללי אני יכול לדבר על עצמי. שלב אחד זה שלב הילדותיות. קודם כל תגיע להכרה, תגיע להחלטה, יותר נכון, סליחה, להחלטה, שמה שמנהל את החיים שלך מהיום הזה, זה השכל. זה הדעת. זה הנשמה. קודם כל, אל תהיה אדם כזה שאכול ושתו, אל תהיה אדם כזה שעל שתי הסעיפים. הרבה פעמים בחור צעיר שמגיע לבית המדרש, הוא לא החליט. הוא לא רוצה להחליט. שמה שמנהל לו באמת את החיים מהרגע הזה זה הדעת. לא, הוא רוצה קצת את החבר'ה, הוא רוצה קצת את ההרגלים, וסליחה לדוגמה, יש לו גם איזה חברה ברקע. והוא בנה לעצמו איזשהו עולם כזה, שנעים לו. איך היום אמר לי הגדרה מישהו? דתי נוח כזה. הוא חסידות נוח. לא, זה בשבת אמרנו, דתי בא לי, דתי לפי דעתי, דתי לית, והיום אמר לי מישהו הגדרה חדשה, דתי בחסידות נוח. היום אחרי צהריים אמר לי פלוני הגדרה. אני בחסידות נוח. מגיע שלב כזה בחיים שבו אדם צריך להפסיק עם הנוח הזה. אתה עושה מה שצריך או מה שנוח? מה אתה עושה? צריך להגיע לשלב שבו אדם מחליט, אני עושה מה שהדעת אומרת. לא דעת, הדעת. הוא אומר לי, אם הדעת מכוונת לדעת הנכונה, זה גם קשור לדעת. ברור. השלב הזה הוא שלב קריטי, עד שאדם, עד שבחור צעיר כזה לא מחליט שהוא עכשיו נהיה, אם אפשר לומר, הפעילות שלו היא תוצאה של הדעת, אז לא הייתי אומר חבל על הזמן, אבל זה עדיין לא זה, זה עדיין... זה שלבי תקלימות, זה תחליט מה אתה רוצה, תחליט מה ממקד אותך. אחרי שאתה מגיע לשלב ההכרעה, שהדעת נהפכה לנקודת המוצא, השכל, הנשמה, התורה היא מרכז, עכשיו מתחילה העבודה באמת. עכשיו בוא נתחיל לקנות תורה. עד עכשיו לא הייתי בטוח שאני רוצה שהתורה תהיה המרכז. עכשיו בוא, המרכזיות הזאת צריכה עכשיו להשפיע על כל המערכות, על כל החיים.
אז בשלב מסוים בינו נכון נהיה את עצמו יותר מראייה יותר פנימית, מה שאמרנו שביעת עין.
ודאי.
זאת אומרת, התבוננות שהיא כבר מעבר לשכל,
אני חייב לומר איזה פרט שתפס אותי מאוד, האמת שממש כבר צילמתי את הדף הזה, רציתי להכניס את זה פה. יש מקום אחד באורך חיים הקדוש, גם על פי פסוק, הוא כותב שכשאדם רוצה לפתח את דעתו, נקרא לזה כך, שהוא רוצה ללמוד תורה, שלא ילמד תורה בבית. למה? כי הצרכים של הבית יתפסו אותו. וזה מה שחז"ל אומרים כידוע, הווה גולה למקום תורה. לכן אם אתה רוצה ללמוד תורה, אל תלמד בבית, בטח לא אדם בעל משפחה. צא לבית המדרש, לך למקום אחר, הווה גולה למקום תורה. מה לגבי הדעות הרופכות שלא לשמוע שיעורי תורה דרך האינטרנט? כמו שבחוב הולכים, אנשים הולכים לצנוע, אז אני צריך להתמודד עם זה בבחירתי. אם נסתכל בדיוק כמו שבאינטרנט, אני לא מבין את הדעה שסוברת שלא לעשות אינטרנט. האם נכון? ברור שאם יש לי אינטרנט כמו שצריך, אז זה בסדר. האם זה שווה את המכלול הכללי? זו סוגיה שלמה. האם לי יש אינטרנט בבית? אני יכול להגיד שלא. האם ייכנס מתי יש לו אינטרנט? כרגע לא נראה לי. כן, אבל זה לא עוזר לאשתי ולילדים. טוב, סוגיות שלמות. שאלה מהאגף הזה, בבקשה.
חשבנו שאמרו פעם שחתם חתה גדולה, אז חשבנו למה בעצם כתוב בעם ועוד בני ישראל.
שהוא ירד ממדרגת בני ישראל למדרגת העם?
זה ממש כשהוא עם עוד אין בעצם.
אני לא רוצה להשתמש בביטויים אחרים, אבל יש מפרשים שמסבירים. צריך להוכיח את זה כל פסוק ופסוק. שכל מקום שכתוב העם זה ערב רב. ערב רב. כל מקום שכתוב בני ישראל זה עם ישראל. לא ניכנס לסוגיות ערב רב, בני ישראל, אנחנו לא מבינים בזה, כי כולנו מעובבים מערב רב אחרי שנכנס ערב רב. אבל מה זה בא לומר? כל מקום שכתובה המילה העם בתורה, זה לא המדרגה האמיתית של עם ישראל. אם נשתמש במושגים של אור החיים, ירדנו ממדרגת אדם לבהמה. ירדנו ממדרגת בני ישראל למדרגת עם. שאלה האחרונה ברשותך.
יש חטאים. אנחנו עומדים בדרגה של ערב מעדה, בור של ערב. ואז חסרה איזושהי הערה רוחנית. תמיד חסרה הערה של הנשמה.
אבל ההערה הזאת חלוקה דרך השכל.
אבל השכל הוא לא בהכרח שלם, וגם אדם פוטש.
זו הדרך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו להיפגש עם הנשמה דרך החוכמה. לא דרך הערות רוחניות, כי אז באמת נחשוב שנהפכנו לדגים. אלא דרך השכל, דרך בירור לימודי. תלמוד תורה. תלמוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. האם בנות צריכות ללמוד תורה? תשובה, מחויבות ללמוד תורה. בטח בתקופתנו. אמנם לא לפי הכמות והאיכות והדגשים של אדם ממין זכר, ברור שלא. אבל לסדר את הדעות, לסדר את המחשבות, בתקופה כל כך מטלטלת כמו שלנו, איך אפשר להחזיק עמדה? איך אפשר לחנך ילדים? ברור שכן. עיני בספר מצווה ולב לרב אלימלך בר שאול שם, מאמר חובת תלמוד תורה לאישה. חשוב מאוד. טוב, נזכה בעזרת השם לעלות למדרגת אדם ולמדרגת בני ישראל, לגלות דעתנו ונשמתנו. רגע, רגע.